ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אנחנו בפסקת ת. בניין העולם המתבטל כעת לרגלי השערות הנוראות של חרב מלא אדם דורשו את בניין האומה הישראלית. בניין האומה בהתגלות רוחה הוא עניין אחד, וכולו הוא מאוחד עם בניין העולם המתפורר ומצפה לכוח מלא אחדות ועליונות, וכל זה נמצא בנשמת כנסת ישראל. רוח השם מלא בה, רוח שם מלא בקרבה, ואי אפשר לרוח אדם שהרגשת נשמתו פועמת בו להיות שוקט בשעה גדולה זו מבלי לקרוא לכל לקוחות הצפונים באומה, אורו וקומו על תפקידכם. כל השם קורא בכוח ומתוכיות נשמתנו, מתנועות החיים אנו מבינים אותו. ישראל מוכרח לחשוף את מקור חייו, לעמוד אכן על רגלי אופיו הרוחני. מי לא גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, ומה יודעת אופייה של אלוהיה. התרבות העולמית מתנודדת, רוח האדם נחלש, מחשקים יחסים את כל העמים. החושך יחסי ארץ וערפי לאומים. והשעה הגיעה. אור עולם, אור אלוקים אמת, אור אלוקי ישראל המתגלה על ידי עמו, עם פלאים, צריכו להתגלות בהכרה. והכרה צריכה לבוא באומה פנימה, להכיר את האחדות של כוחותיה היא, להכיר את השם השוכן בה, ובהכירה כי יש אלוקים בקרבה, תכיר איך לחשוף את מבוע חייה, תדע איך להעמיד חזון עמדתה ומקורה עצמי, לא לשאוב מדור זרים מקרואה, כי אם לדלות ממעמקיה, לרצון, מעמק תפילתה, חיים, מבאר תורתה, אומץ, משורש אמונתה, סידור, מיושר שכלה, גבורה, מעוז רוחה, וכל העולה על שפרי שמע. הכל מרוח אלוקים המרחפת על מלוא היקום מימי בראשית עד אחרית. כי אני איתכם נאום השם צבאות, את הדבר שקראתי איתכם בצאתכם ממצרים, ואורחי עומדת בתוככם, אל תיראו. כל התרבויות שבעולם התחדשו על ידי חידוש רוחנו, כל הדעות התיישרו, כל החיים יאורו בשמחת לידה חדשה בהתקוממותינו, כל האמונות ילבשו בגדים חדשים, יסירו את הבגדים הצועים מעליהן ויתלבשו בלבושי קר, יזניחו את כל פיגול, כל תמה וכל תיעוב שבקרבם, ויתאחדו לינה כמתללי אורות הקודש אשר הוכנו מאז לכל גוי וכל אדם בבאר ישראל. ברכת אברהם וכל גויי הארץ תחל את פעולתה בתוקף ובגלוי, ועל פי יסודה יחל מחדש בענייננו בארץ ישראל. החורבן העכשווי הוא הכנת תחייה חדשה, עמוקה ואופיית, או חסד עליון ונוצץ, שם השם יהיה אשר יהיה הולך ומתגלה, אבו גודל לאלוקים. כן, גם הפסקה הזאת היא אולי המשך ישיר של הפסקה הקודמת. הפסקה הקודמת זה בבחינת סור מרע, בעיקר. נחתם עוון שופכי אדמים, מלכי אדמה זדים וכל מרגיזי ארץ. הכפרה שצריכה לבוא בביטול כל מכונות תרבות של עכשיו, כל התרבות המתעללת בצלצלי שקרים מוכחת להיכחד מן העולם. והפסקה שלנו, מרכז הכובד שלה זה תחתיה תקום מלכות עליונים קדישים. בניין העולם המתמוטט כעת לרגלי השערות הנוראות של חרב מלא אדם דורש שוב את בניין האומה הישראלית. הרב שרואה את העולם מתמוטט זה לא רק במובן של המיליונים המוכחדים ועוד יותר מיליונים ש נפצעים ומוגלים ו נהרסים מסגרות חייהם, אלא גם מחיקת מערכות פוליטיות. אבל לא רק זה, שמדינות נמחקות, אלא התרבות מזדעזעת. יש פה רעש טקטוני, יש פה זעזוע של תשתית ומחיקת הזכות קיום והערך התרבותי. באמת מוסר הלוט אשר על פני העמים והמסיכה הנסוכה על כל הגויים מתגלה התרבות בפרצוף האותנטי שלה, שזה פרצוף של מפלצת. וממילא מתגלה שאין פה תרבות, יש פה תת-תרבות או אנטי-תרבות או מהלך שכולו קצת שקר ונכלי רשעים סמוכים שהם תשורים ונטיות נפשיות וגופניות אשר מתעצמו באדריכליות של בניין הלאומים של זמננו, שלחי השם בחיליותם בנושאים את שמו על שפתם בפיהם ובלשונה. על כן חרוב תחיריו כל התרבות העורבית, ומה שמתרחש פה זה חורבן התרבות העורבית. והעולם בזאת הוא מתמוטט. כי גם אם יש פה איזה רוטינת חיים שעוד תמשיך עשרות אולי יותר שנים, מכל מקום שהעולם מבחינה אמיתית נחשף פה פרצופו הממשי בסתירה המהותית שישנה בין מהלך התנהלותו ובין הצדק, המוסר, הטוב, האמת, התוכן האלוקי, שהוא התמצית של כל זה בערך אינסופי. כשמאבד העולם את זכות קיומו המוסרית על פי התנהלותו, זה רק שאלה של זמן עד ש... גם בפועל זה להחזיק מעמד. בפועל, בשום קנה מידה, העולם מתמוטט. אבל לא תאו ברעה לשבת יצרה, ואם רצה הקדוש ברוך הוא, אז לא היה צריך להוציא את העולם מן התאו. אני משאיר אותו בתוהו ובוהו והחושך פני תהום. אבל כל מהות הבריאה היא לא מאפשרת לכך שרוח אלוקים לא תופיע על פני המים. ובניין העולם המתמוטט כעת לרגלי השערות הנוראות של חרב מלא אדם, ההתמוטטות הזאת, זה ברור שזה סתירה לצורך בניין, וזה מחיקה לצורך כתיבה, וזה חורבן והתמוטטות לצורך הופעה מחודשת. אז העולם מזקיק את בניינו, מוכרח להיבנות. מופיעה פה תביעה בשפת היסטוריה, בשפת המציאות, בשפת המאורעות, שהשפה הזאת זה השפה האלוהית האותנטית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו תמיד בשפת המאורעות, כי הדיבור האלוהי זה עצם המציאות. וכשהמציאות לובשת איזה כיוון, למשל, הנה, היא מתמוטטת. המציאות היא מאבדת את זכות קיומה התרבותי, הבינלאומי, ההתנהלותי, היסטורי, באופן ממשי. זה נקרא בשפת המאורעות הצורך ליצירת משהו חדש, עולם חדש, בניין חדש. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. ודיבורים כאלה, יכול להיות שכבר יצא לי לומר לכם, אבל הם אקוויוולנטיים לדיבורי נבואה. ככה הרלב"ג אומר, ביחס לפסוקים שם בבראשית, שאומרים, ירד אברהם מצרימה, כי כבד הרעב בארץ. ושואל הרלב"ג, מי התיר לאברהם לרדת מצרימה? זאת אומרת, הלא הוא קיבל הוראה אלוהית בנבואה, לכך על הארץ אשר רגע. ובשום שלב לא נאמר לו אחרת. אז הוא אומר שזה מטרת הפסוק, שהוא אומר, וירד אברהם מצרימה, כי כבד הרעב בארץ. אז המציאות של כובד הרעב בארץ זה דיבור אלוהי לאברהם, שאומר לו, אתה תהיה פה בארץ, אתה לא תהיה בארץ, כי אתה לא מקיים את המצווה להיות בארץ כשאתה מת. כשאתה מת, אתה לא, אתה מתחת לארץ, אתה לא מסתובב על הארץ. ואם כך, השפת המאורעות הממשיים, שפה מאלצים את אברהם להציל את חייו ולרדת מצרימה כי כבד הרעב בארץ, זה אקוויוולנטי לדיבור האלוהי שאומר לו, לך לך אל הארץ אשר אראך. כי זה הפה שאסר, זה הפה שהתיר. הפה שאסר זה הפה האלוקי, הפה שהתיר זה הפה האלוקי. וככה הקדוש ברוך הוא מדבר. יוצא שזה דיבור שווה ערך לנבואה. כן, מה אתה אומר? תזכיר לי מה קוראים לך? כן. על מה? אני לא יודע מי זה. איפה זה כתוב? טוב. כתוב שמעשה אבות סימן לבנים. לא יודע אם זה עונש, אבל זה סימן לבנים, נכון, כי הרמב"ן שם במקום אומר שהוא יורד, זה סימן שגם בנן יודע, גם כן בגלל רעב, אבל לא יודע שזה עונש. על כל פנים, בניין העולם המתמוטט כעת לרגלי הסערות הנוראות של חרם אל האדם, דורשו את בניין האומה הישראלית. אז יש פה דרישה, דרישה של בניין העולם. ומי דורש את בניין העולם? הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו יודעים? שתקל מה קורה במציאות. אז ברור שכל פה מתמוטט, זה לא יכול להמשיך ככה. אז בניין העולם, איך יבנה העולם? ושוב, אם אנחנו מבינים שהמבט של הרב הוא לא רואה את חובן העולם, מבינים זה המשך אותו מבט של שבוע שעבר. כמו ששופך הדם, לא יכופר לארץ לדם אשר שופך בה. כי אם בן דם שופכו, אז מי הוא שופך הדם שבדמו יכופר לארץ? מה אתם רואים? התרבות, נכון, התרבות. ועל כן, ביטול כללי לכל מכונות התרבות של עכשיו, זה שפיכת דם, שופך הדם. אז הרב מסתכל פה מגובה כזה, ששם הכל נראה כאחדות, וכל המיליונים אינם, אלא רקמות פרטיות של גבייה אחת, שזה התרבות. ככה גם העולם פה, העולם פה מתמוטט, אז בהתמוטטות העולם, אז אתה לא מסתכל פה אך ורק על כמות התאים שמתה, ועל רקמות שנתלשות, ועל האישיות פה פורחת נשמתה. והאישיות שפורחת נשמתה פה זה אישיותו של העולם. ואישיותו ורוחו זה התרבות. אבל זה לא יכול להיות שישאר העולם בלי רוח חיים, אלא תחתיה תקום מלכות עליונים קדישים, זה נוכח להיות, המחיקה היא לצורך כתיבה, ההרס היא לצורך בניין, הסתירה לצורך בניין. אז בניין העולם המתמוטט הוא דורש את בניין האומה הישראלית. למה? כי האומה הישראלית, בניין האומה והתגלות רוחה הוא עניין אחד. זה ברור שגם כשאנחנו מדברים על בניין האומה הישראלית, אנחנו לא מתכוונים לכך שרק מיליוני היהודים יהיו יעשו טרנסאקציה, יועתקו, ישועתקו מהמקומות שהם נמצאים בכל מקומות מושבותיהם, אל מקום מושב אחד שנקרא ארץ ישראל. אלא זה הרבה יותר מזה, הם צריכים לקבל צורה של אומה, צורה של מדינה, צורה של מערכת ארגונית, אבל יתרה מזה, זה לא האומה, זה לא הגבייה הזאת של המערכת הארגונית שמארגנת את כל התאים, מיליוני התאים הקדושים של האומה הזאת במערכת ארגונית אחת, אלא צריכה להופיע פה רוח, הרוח עצמי, האופי, התרבות, השאיפות, הרוממות, הקדושה, תכונת החיים הפנימית מצד עצמה של האומה כאומה, הרבה למעלה מהמציאות האישית וגם יותר מפותחת של כל פרט ופרט, אולי גם של כל הפרטים ביחד. והתוכן הזה הוא אחד עם נשמת החיים של כל היש, עם רוח החיים של כל היש, שבאמת כל התרבות הזאת שהיא כולה אינה אלא נכלי עצת שקר ונכלי רשעים מסובכים שהולכים קשורים עם הנטיות הנפשיות והגופניות אשר נתעצמו באדריכליות של בניין הלאומים של זמננו, שלחי השם בקילותיו ונושאים את שמו על סרטם בפיהם ולשונם, כל המציאות הזאת היא פועל יוצא של איזה אסון שראה למציאות, לעולם, להיסטוריה, במה שלב העמים שווק או קרס או כל פנים יצאה רוחו, זאת אומרת חורבן הבית, יצאה רוחנו, תרת ראשנו, נשארנו רק אנחנו גוף בלו נפש. אבל כשאנחנו נשארנו גוף בלו נפש, העולם נשאר בגוף בלו נפש, וכתוצאה מזה אז נוצרה מין מורשת תרבותית אוניברסלית שנכסה לעצמה המון המון מנכסינו התרבותיים, בעיקר בסגנונם המילולי, וזה מה שהלך ויצר אותם נושאי שם השם על שפתם בפיהם ובלשונם, אבל בלא רוח החיים של ישראל. ובלא רוח החיים של ישראל, אז בעומק העניין אין שם כלום. זה מה שנקרא שכחי השם בקליותם. אין אלוהים בכל התרבות העולמית, בכל התרבות הדתית. זו תרבות שכמו שדיברנו, זו תרבות חולונית, תרבות שאלוהים שר ממנה. והיא מתנהלת מזה מאות וקרוב לאלפי שנים במערכת כזאת שצבועה כביכול, יש בה שכל, מדע, מוסר, תרבות, קדמה, תביעות, אומנות, חלומי ועוד, הכל שם על פניו מתגייץ ומצטחצח, מתהלל בכל מיני מכונות של התרבות, עם כל הספרות וכל החוכמה וכל נימוסי החיים והתיאטרות והתיאטראות וכל החוקים, והולכת ולובשת פה תרבות בעלת נפח אדיר שהופכת להיות הגמוניסטית בכל עולם הערכים של האנושות. ורוח אין בה, היא כולה נבובה, אין שם שום אמת, שום צדק, שום יושר, שום מתאם אל המציאות כמות שהיא, במה שהיא רועצת או רוצצת, את המציאות הזאת של נשמת העולם המתגלמת בעם ישראל. השקר הזה קץ, שם לחושך. זמן נתן לעולם כמה יהיה באפילה. ובא מועד, ובא קץ, והמערכת קורסת. המערכת העולמית, העולם חרב בצורה איומה. והמידע על עצמו שהוא פסול מעיקרו. ומעיד שהאופי האותנטי, הראשי, העיקרי, האמיתי של העולם, הוא צריך להשתקם. בעניין העולם המתמוטט, העולם מתמוטט והוא מוכרח להיבנות. הוא מוכרח להיבנות לא אל המערכת הזויה שכל כולה התפרקצות חיצונית, פשיטת לפיים מוסריות, תרבותיות, חיצוניות, של יושרה וטהרה וטומאה פנימית רצוצה בוקעת. זה לא יכול להיות, אלא יש פה עולם מתפורר והוא מצפה לכוח מלא אחדות ועליונות. העולם מצפה לתשובה אל אופי החיים כפי שדעת אלוקים הישראלית היא מגלמת אותו. ודעת אלוקים הישראלית מגלמת אופי חיים כזה שהוא בעצם הווייתו מגלם את המציאות האלוקית. האומה בכללותה, כמו שזה מאוד ניכר במכללות כל דורותיה, חותם הנצח שבה, חותם הפעילות שבה, חותם הנסיבים נפלאות של עצם קיומה ורוחה ותרבותה וערכיה ואמונותיה ומסורותיה, שלאורך דורי דורות מצליחה לשמר את החיים של הכלל, הקהילה, המשפחה והפרט סביב התוכן האלוהי, לא רק באופן מחשבתי ומילולי, אלא באופן התנהלותי מעשי, שטוטליות אופי החיים הוא כולו פשוט גבוה. זה האידיאל, זה העניין, זה מסעת הנפש, זו האמונה, וזה היישום של מרכז הכובד התרבותי בסך הכל של דורותיה. והכוח חיים האלוקי המופלא הזה שמופיע בכללות הדורות צריך להשתחזר בהופעתו בזמן אחד ובמקום אחד, בהופעה עוצמתית שתבטא את בריאותו, את ממשותו, לא כמרחפת נוגעת ולא נוגעת מעל כל ההיסטוריה, אלא מרוכזת בתור לב העמים ומוח העמים ונשמת העמים במרכז ההיסטוריה. במרכז ההיסטוריה הוא במרכז היסטוריה ברגע נתון, בדור נתון, בעולם נתון, בארץ נתונה, בעם נתון. כשזה יופיע, זה מה שנקרא מתעתים ועשיתים לגוי אחד בארץ, ובזאת מתגלה אתה אחד, שמך אחד, כשעמך ישראל גוי אחד בארץ. גדול השם ומעולל מאוד כשהוא בעיר אלוקינו, הוא גדול ומעולל. וחילול השם הנורא של אמור להם עם השם אלה מדוע מארצו יצאו, מתוקן בקידוש השם הגדול, בקיבוץ הגלויות ותקומת העם על כל שלבי תקומתו, כל שלבי תקומתו בעניין האומה והתגלות רוחה, זה עניין אחד. וכולו הוא מאוחד עם בניין העולם המתפורר ומצפה לכוח מלא עליונות, אחדות ועליונות. והכוח המלא אחדות ועליונות, שזה ההוויה הנשמתית הכלל ישראלית, כל זה נמצא בנשמת כנסת ישראל. בנשמה זה תמיד היה ותמיד עובר ותמיד יהיה, והתוכן זה שנמצא בנשמת כנסת ישראל תובע עכשיו את ביטויו ברוחה, בנפשה, בגופה, במציאותה הממשית של כנסת ישראל כגוי אחד בארץ. וזו התביעה הפנימית. על כן ברור לרב שתחתיה תקום, תחתיה של כל התרבות המתעללת בצלי שקרים, הנכחדת מן העולם, בהכרח, תחתיה תקום מלכות אלוהים קדישים. עורם של ישראל יופיע. לכונן עולם בעמים, בעלי אור חדשה, בלאומים אשר לא יהיו גורים, לא יתייצבו, על השם בעל משיכו. אז הרב שם את האצבע על רוח הזמן, מה באמת מתרחש פה, לאן באמת הדברים זורמים. זה מה שנקרא מבט של אמונה, בלי פרזולוגיה, מבט שיודע להצביע מתוך המבט הכללי, הפנימי, על תרשים הזרימה של לאן הולכים, ולתפוס את התוכן האידיאלי, הכללי, איך שהוא מתאים אל המגמה האלוקית, כלומר הנצחית, הכללית, איך שהוא נותן בשומו במאורות. אז לרב ברור, המאורות תובעות את תקומת האומה הישראלית. אפשר להגיד שזה שירה, אפשר להגיד שזה מסעות נפש, אפשר להגיד שזה חלום חייו של הרב, אבל אנחנו פרספקטיבה כיום שאנחנו עומדים פה ממש כ-100 שנים אחרי שדברים נכתבו, אז אנחנו רואים שזה לא זה וזה לא זה וזה לא זה, או שזה גם זה וגם זה וגם זה, אבל במסגרת שפשוט זה אדם הכי ריאלי במציאות, יותר מכל האדם אשר על פני האדמה, או יחידי שפשוט תפס כבר לפני 100 שנה מה שמתרחש פה, וראיה מה שהתרחש פה, מה שכתב ועד איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. רק ננסה להסביר לכם שפירוש המילה שאני אומר לכם מבט של אמונה, זה לא כמו שזה נשמע לפעמים ברחוב, אולי גם בבתי מדרש, זה משהו רגשני כזה, משהו תקוותי כזה, משהו כזה של רוח לב כזה, שבעזרת השם, בעזרת השם, עם בלי נדר, בעזרת השם, ואז הכל יהיה בסדר. זה ממש רחוק מזה. אלא מבט של אמונה באמת, זה המבט המציאותי. זה פשוט תפיסת המציאות בלא הזיות. בלא הזיות של תקשורת, בלא הזיות של אנשי מדע, בלא הזיות של אנשי היסטוריה, שהם כולם לא עומדים במבחן המציאות. זאת אומרת, הם לא מתארים את המציאות כמו שהיא מתרחשת. כשאתה בוחן את הדברים בפרספקטיבה של זמן, אז אתה רואה ששום דבר ממה שהם מדברים, לא, זה כמו קיצור, הנעת גלי הכל, והמציאות יש לה את האופי שלה. והנה לך האדם שעומד פה ומתאר מה האופי של העניין, לאן הדברים, הוא כבר תופס את הרוח, את התביעה, וזה מוכרח להיות, אבל כן זה יהיה. והוא כבר מתאר את הדברים, לא, הנה אנחנו פה בפרספקטיבה של 100 שנה, אומרים, וואו, איך ראה את הדברים. אבל צריך לשים לב שמה שהוא מתאר פה זה עדיין לא התרחש. כל פנים, זה ברור שזה מתרחש, אבל זה פה, ממה שהרב פה רואה, אז אני לא יודע, הגענו לשליש הדרך, חצי הדרך, בטח לא יותר מחצי הדרך, אם בכלל. אבל אצלו כבר, גם מה שהתרחש פה בעוד 500 שנה, זה כבר ברור. ברור לו שזה מה שמתרחש. ומבטים כאלה שמסוגלים לתפוס את המציאות כפי שהיא לא נגמרת בעוד יומיים ועוברת לשיח הציבורי האחר, אלא כפי שהיא מתרחשת, שכל השנים הם הולכים מתכנסים בכל המפעלות שלהם אל הקו הזה, זה נקרא מציאותי, זה נקרא מבט מציאותי או מבט אמוני. פחות מזה, זה לא מציאות וזה לא אמונה. זה לא לגמרי לא אמונה, איך המהר"ל אומר באיזשהו מקום, כי דבר שהוא בלא הבנה, אין זה אמונה. רק האמונה היא בלב, כך הוא ממשיך. אז אני אומר גם פה על משקל של המהר"ל, שזה לגמרי לא אמונה, אבל זה אמונת לב כזאת. זאת אומרת, פוטנציה של אמונה, רדשנות של אמונה, גוניות של אמונה. זה הקדוש ברוך הוא מנהל את הדברים, הקדוש ברוך הוא משגיח, בעזרת השם, יהיה פה מה שצריך להיות. אז זה מה שנקרא אמונת גולם. גולמיות של אמונה, אבל מבט אמונה מפותח זה מבט כזה, מבט שהוא פשוט תופס את מה שמתרחש, ומה שמתרחש עונה לקו ההסברה שמוצע. בניין האומה והתגלות רוחה הוא עניין אחד, ודורש כולו, וכולו הוא מאוחד עם בניין העולם. אז אצל הרב זה הכל הופך להיות פאזל. כל הנתונים זה דבר אחד, כמו שראים כבר בפסקה הראשונה, הוא יודע את הכל, מכל הכיוונים. מלחמת עולם של עכשיו, ציפייה נוראה, גדולה ועמוקה יש בה. זה מצד אחד. מצד שני יש לו עוד הרבה אינדיקציות. מצורף לכל גלגולי הזמנים. מה כל הזמנים גלגלים. והורד קצו מגולה. לא, לרב יש המון, המון אינדיקציות. הם כל האינדיקציות הן מבחינת חלקיקים של פאזל, והם נסגרים אצלו בצורה כזאת שלא נותנת לו מקום לתנודה רוחנית. ברור, זה ככה. התפוררות העולם, המצב הנורא של עם ישראל, תחיית עם ישראל המדוברת, זה הכל עניין אחד. וזה ברור, כשהעולם מתפורר, הוא מצפה לכוח מלא אחדות ועליונות, וכל זה נמצא בנשמת ישראל, הוא יודע מה זה ישראל באמת. רוח השם מלא בה, בנשמת כנסת ישראל. רוח שם מלא בקרבה. ואי אפשר לרוח אדם שהרגשת נשמתו פועמת בו, להיות שוקט בשעה גדולה זו, מבלי לקרוא לכל הכוחות הצפונים באומה, בורו וקומו על תפקיד אחר. כנסת ישראל, נשמת ישראל, כוח מלא אחדות ועליונות שם נמצא. זהו רוח השם. רוחי אשר עליך, דברי ששמתי בפיך, ונתתי רוחי בכם וחיתם. וכשאתם תחיו, זה בעצמו הופעת רוח השם. ורוח שם מלא בקרבה. שם מלא זה לא שם פוברק, נושאי שמו על שפתיהם ושכיחי השם בחיליותם. שזה, כשאתה חושב שאתה אומר את המילה אלוקים, את המילה במילה בעברית, באנגלית, בכל שפה אתה לא אומר, אתה חושב שאתה אומר את המילה, זה משהו. זה מה שהרב יקרא. המחשבה הזאת, שעל ידי שאתה אומר את המילה, זה עושה משהו, הרב קורא לזה פורמות כופבה, והתיישבות נפשית גסה, על דבר מציאות התוכן האלוהי, בעצם המילים באותיות בלבדן. זה שיש עמדה נפשית כזאת באנושות, גם אצל יהודים, לא עלינו, מקווה לא אצל בני תורה, מקווה שתקווה הזאת יש על מה שתסמוך, אבל יש עמדה נפשית שחושבת שאם אתה אומר את המילה הנכונה, אז אתה מחוסה. הרב קורא לזה התיישבות נפשית גסה, כבר מציאות התוכן האלוהי, בעצם המילים באותיות מלבדה, הוא אומר שזוהי שמחפירה את האנושיות, זה פשוט עלבון לאינטליגנציה. זה אלבון לאנושי שבך, וזה מה שמחולל את כל רוח הכפירה. ההזיה הזאת של חברה שחיה בתמלילים שהיא לא יודעת את המשמעות שלהם. ואם תופעות כאלה נמצאות בישראל, שמרחם נמצאות גם אצל בני תורה, לא כל שכן שהן נמצאות אצל כל נושאי הדתות בעולם כולו, זה מה שנקרא נשיאת שם השם על שפתיהם. אבל שם השם זה לא מילים. ואפילו למחשבות מסוימות, זה שאלה של הוויה. שם השם זה רוח חיים הנצחי המתגלה בכוח החיים של כלל עם ישראל. זה פירוש של מילה שם השם. ורק זה פירוש של מילה שם השם. כשהתוכן הזה נמצא, זה שם השם. כשהתוכן הזה לא ברור, והמילים, תמלילים נמצאים, זה נקרא נשיאת שם השם, לא תישא את שם השם אלוקיך לשם. זה נקרא נשיאת שם השם על שפתיהם, בפיהם ובלשונם, ושכחת השם בחיליותם. אבל פה, בנשמת כנסת ישראל, רוח השם מלא בקרבה, רוח שם מלא בקרבה. לא בגלל דיבורים, אלא בגלל הוויה. נשמת כנסת ישראל היא שם השם. שמנו קראת בשמך. ההוויה, הכלל ישראלית, היא בעצמה שם השם. ויש תביעה להופעת שם השם במציאות. שם השם במציאות זה הופעת מלכות ישראל. והופעת חיי עם ישראל בתשובתו לחייו הממלכתיים, הכלליים, זה התוכן האחדותי שהעולם כולו מצפה שהוא יופיע. כי בניין האומה, תשובתה אל צורתה הלאומית, מדינית, ממלכתית, והתגלות רוחה הוא עניין אחד. וזה התוכן שצריך להתגלות, זה התוכן שחסר לעולם, וזה התוכן שכתוצאה מהחיסרון שלו קורס העולם עכשיו את הכניסה הרב-מערכתית שלו, שהזוועתית מכל רמות הזוועה ששם הדברים מתראים, זה ברישות ושפח הדמים המעידים פה על, 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 על חורבנו של עולם מבחינה ערכית, שהערג הרוחני והמעשי שלא היה מסוגל לעצור עם כל תפארת חוכמתו בעד, בעד החורבן הזה ושפך הדמים הזה. כנראה זה מתאים לו. אז רוח השם מלא בקרבה, רוח שם מלא בקרבה, זה מה שהאמת היא מצויה שם, והאמת הזאת צריכה לשוב לתקומתה. ועל כן אי אפשר לרוח אדם שהרגשת נשמתו פועמת בו להיות שוקק בשעה גדולה זו. השעה היא כל כך גדולה, היא כל כך נוראה, החורבן הוא כל כך נורא, והחורבן הוא בעצמו כל השם הקורא ברעם נורא לבניין, לתקומה, לשיקור, להופעת מלכות עליונים קדישים, רועם של ישראל שצריך להופיע, הכוח המלא אחדות ועליונות שצריך להתגלות בעולם. והוא בהכרח מתגלה, עצם התביעה שהתגלה הוא כבר עצם התגלותו. וזה חוזר, חוזר לתביעה, מה שזה בבחינת, בלשון חז"ל, שחז"ל מתנסחים בשפתם ברעיונות כאלה, אז זה מופיע אצלם בסגנונות בערך כך, בת קול מפוצצת בראשי הרים ואומרת כך וכך. בת קול מפוצצת בעולם ואומרת, זה הבת קול, זה אותו דבר, פה לא קורא לזה בת קול, קורא לזה בניין העולם, בניין האומה והתגלות רוחה, שהם הדרישה של העולם המתמוטט, כלומר בניין העולם שהוא מתמוטט, אז זה מה שתובע. ואי אפשר לרוח אדם שהקדושת נשמתו פועמת בו, אם יש לו נשמה ויש לו איזה ממשק תודעתי עם נשמתו, אז התחושות האלה שיש לרב, התובנות האלה של הרב, הן טריוויאליות לו, הן ברורות לו, הן מוגשות אצלו, הן מובנות מעליהן. ובתור שכאלה, נשמות כאלה, טיפוסים כאלה, אנשים כאלה, לרוח אדם שהרגשת נשמתו פועמת בו, הוא לא יכול להיות שוקק בשעה הגדולה הזו, מבלי לקרוא לכל הכוחות הצפונים באומה, הוא קומו על תפקידכם. כל הכוחות הצפונים באומה, הוא קומו על תפקידכם, וזה בדיוק מה שאומר הרב, שראינו שם בסוף השורות של הפסקה הראשונה, של מלחמת העולם, של עכשיו ציפייה נוראה, גדולה ועמוקה, יש בה מצורה וכל גלגולי הזמנים מורת קצם גולי של התיישבות בארץ ישראל, אז מה? אז מה היא כמה השמלה? אז כמה השמלה שבדעה גדולה, בגבורה עצומה, בהיגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת וברעיון בהיר, צריכים לקבל את תוך ניסה של אור שמתגלה בפעולה נפלאה בגלליות ומלחמות הרל ביחוד. זה אותו דבר, פה זה אותו רעיון עם תוספת של הסברון. כי מי שרואה פה את קריסת המערכות שמשמעותה תביעת בניית המערכות, הבנייה המחודשת, וברור שמה שמבוקש פה זה התוכן במלוא שיעור קומתו, זה התוכן הפנימי, זה הרוח, זה הכוח המלא אחדות ועליונות הנמצא בנשמת כנסת ישראל, אז מוכרחים לחפור את האפיק בפני נשמת כנסת ישראל והכוח המלא אחדות ועליונות שנמצא שם. כי זו שאלה קיומית להיסטוריה, לאנושות, לאדם. ומתוך כך, כל מי שיש בו את ההרגשה הנשמתית הזאת, הוא לא יכול להיות שקט, הוא לא יכול לשלוט את שמריו. הוא מוכרח לתבוע לכל הכוחות הצפונים באומה, הוא וקומו על תפקידכם. נו, מה הוא בדיוק צריך לעשות מתי שהוא תובע מכל הכוחות הצפונים באומה? יכתוב להם מכתב, ישלח להם מייל, ירים אליהם טלפון. כן, אז אני מבין שבראש משנה ייצור קשר עם הכוחות הצפונים באומה, על ידי שייצור קשר עם הכוחות הצפונים בו. כי והיה והוא הצליח לסוף את הכוחות הצפונים בו, שהם הדעה הגדולה והגבורה העצומה וההיגיון העמוק ותשוקת האמת והרעיון הבהיר, אלה נציגים, אלה ספיחים, אלה שריגים מנשמת האומה שנותנים את רישומה בעומק נשמתו של כל אדם. והיה והוא מזהה את זה בקרבו, אז סימן שנשמת האומה פועמת בו. ואם הוא מסוגל לעורר את הכוחות האלה, אז הוא לא עושה את זה רק בשביל המימוש העצמי שלו והגובה העליון, ששם הוא מסוגל להבטיח את עצמו, שלא לדבר בעולם הזה, אולי גם בעולם הבא, מבחינת האיכות האישית של חיה או של נשמתו, אלא הוא פועל פה מכוח תחושת השליחות והייעוד לחשוף פה את הכוחות הכנסת ישראלית. וזוהי אחריות על האומה, ואחריות על האנושות, ואחריות על העולם, ואחריות על שם השם, שזה הכוח המלא אחדות ועליונות הנמצא בנשמת כנסת ישראל, שהולך ומתגלה פה עכשיו. אבל הוא מתגלה, אין ספק שהוא הולך ומתגלה, הוא ייתן את רישומו בעשרות מאות השנים הבאות. כן, מי רצה לומר משהו?
אז רק אנשים כמו הרב עושים דבר כזה, לראות את המאורעות האלה?
לא יודע מה להגיד לך, אני אתאר לעצמי שגם אנשים לא כל כך גדולים כמו הרב, אבל מי שלמשל קורא את הדברים האלה ופשוט לא יודע מה זה, לא מצליח להבין מה זה המילים האלה, זה נשמע לו מילים של שבת, שלא מעולם הזה, אף פעם לא שמע כמותה, והוא פשוט לא יכול לזהות שום דבר מהם באופק שלו, אז באמת לא נכתב בשביל.
פחדתי
שאנשים גם יראו ניסיונות
שקדוש ברוך
כן, או שיכול להיות שצריך להיות אדם מאוד מיוחד בשביל להסתכל לשמוע על דבר השם ולהבין אותו בצורה עקומה מטבע. אולי הוא אדם מיוחד. יש כל מיני סוגים של מיוחדים. יכול להיות ש דווקא ציפייה בסיסית של האדם יהיה יושר, ולא כל מה שעולה מזלג תחושתו באיזה רגע ויגיד את מה שפה מדבר אליי. בדרך כלל שאנחנו פוגשים אנשים כאלה, אנחנו, יש לנו נטייה צודקת למצוא מהר טלפון לעזרה ראשונה, נפשית. כדאי מאוד, שתשפז אדם כזה. אבל רוב בני אדם הם לא כאלה. אז לבוא עכשיו לחשוב שאולי האדם נשמע, כדאי שהוא מדבר אליו בשפת המאות, כל אחד מתרגם את זה בצורה הזויה. קיצור, לא כל כך מצוי. עד שאתה חושש לזה. אני... לא שאין מקום לחשוב, שעובדה שיש בתי משוגעים והם מאוכלסים בצורה מרשימה. מכל מקום. לא צריך לחשוש לזה, מכל מקום. המהלך שאומר על כל דבר טוב שאתה אומר, רגע, בטח מישהו יבין את זה בצורה עקומה. זה שיטה מצוינת, לא להוציא מילה מהפה. נכון. זה ודאי טעות. כן.
שאלה ראשונה, האם הרבים שגם כן היו כאילו בחזון הציונות כמו הקאלי של הרב רואה לי, וגם כן בעצם שאלו עליהם שהוא גם כן צריך לקרוא את המוראות ולהבין מתוכם את מה צריך לעשות בתקופה?
חביבי, אולי לא יצא לנו לומר את זה, אבל זה מצוין, בזכות השאלה שלך. אז זו ההזדמנות להגיד. שאלות לגיטימיות בשיעור זה להבנת מה שנכתב ולהבנת מה שאני אומר, אם אני אומר דברים, לא הבנת מה אמרתי. אז בהחלט, זה הרגע הנכון לעצור ולשאול, וזו שאלה מאוד לגיטימית תמיד. אבל כל השאלות שהן נגזרות באופן אסוציאטיבי, הן לא נצרכות להבנת הטקסט, לא נצרכות להבנת מה שאני נאמר, ומה שאני אמרתי, אלא הן יכולות להיות חשובות, רציניות, כמו השאלה שלך, מאוד משמעותית, מאוד חשובה. אבל זה כבר מגליש אותנו לנושא רחב מעבר לנצרך להבנת מה שכתוב, או להבנת מה שאמרתי. אז זה לא... זה פשוט שאלות לא לגיטימיות. מותר לגשת אחרי השיעור, לנסות לראיין אותי על זה. אבל לא להפריע בשאלות כאלה בזמן השיעור, זה מה שנקרא בלשון התוספות, אין כאן מקומו. כן. רוח השם מלא בה, רוח השם מלא בקרבה, ואי אפשר לרוח אדם שחושת נשמתו פועמת בו להיות שוקט בשעה גדולה זו מבלי לקרוא לכל הכוחות הצפונים באומה אור וקומו על תפקידכם. טוב, אמרתי לכם שאני חושב שהפרשנות לאיך קוראים לאומה, לכוחות הצפונים באומה אור וקומו על תפקידכם, זאת אומרת שיתווה אדם מעצמו את השכל, את הדעה, את ההיגיון, את תשוקת האמת, את הרעיון הבהיר וכו'. האמת היא שזה נכון שהרב כותב את הדברים האלה, ועל ידי זה הוא קורא לאומה, לכל הכוחות הצפונים באומה, אורו וקומו על תפקידכם. למען זה נכתבה הספרות הזאת של הרב, שאני חושב שזה המסר הראשי שבה, זה הדבר הכי חשוב, מגמתו העיקרית בכל כתיבתו כאחד. זה לסמן את הדרך ולקרוא לקוחות של האומה שהלכו בייצור. כשהוא הולך ומסמן פה וזה ספר האור, בספר הספרים של כל כתבי הרב, אז פה הוא מסמן את אורות, אורות ה... תכף ניגש לישראל לתחייתו ולאורות התחייה ולאורות ישראל, שזה האורות, וזה מה שצריך ללכת ולהתגלות. ויש פה מפרט אדיר של מה שצריך והולך ומתגלה וצריך ללכת ולהתגלות, וככל שאנחנו נהיה מודעים למה שצריך להיות, אז נוכל לתת כתף לכך ונוכל להבחין מתי שזה מתרחש, לדעת את החיוב שבעניין, לדעת להתמודד עם בעיות בעניין. זו המטרה. אז כן, יכולה להיות עוד דרך לקרוא לכל הכוחות הצפונים באומה אורו וקומו על תפקידכם. כן, קרוב להכרזה. זאת אומרת, הספר הזה זה על כל פנים, זה כמעט כמו קרוז מטעם המלך. כך וכך קורה, וכך וכך צריך לקרות, וכך וכך כוחות קוראים לפעול. אז אני מתכוון ממה שאני עכשיו אומר, להוציא מהמוחלטות את הכיוון שאפשר היה להבין בדבריי. מה זה לקרוא בכוחות? רק השורות האלה של סוד פסקה א', זה בסדר, יכול להיות עוד דרכים. אם תוכל לעמוד בפני כל האומה ולהגיד לאומה, להגיד לה במילים, בשידור, במיקרופון לאומה, קום, עם ישראל קום וחיה, אז תעשה את זה. בסדר. העיקר צריך להוציא מן הכוח אל הפועל את הכוחות הצפונים באומה. ומי שיש לו הרגשה פנימית שמה שבאמת מתרחש פה, הוא לא יכול להתיר לעצמו לא לחפש ולא לנצל כל הזדמנות, איך שהיא לא תהיה, כדי להועיל למגמה הזאת. כל השם קורא בכוח, כן.
הכוחות הצפונים באומה, כמובן
אני אגיד לך, בעברית צפוניים, זאת אומרת לא גלויים.
בשלב שהרב כותב את זה.
לא הבנתי.
שתי דברים שאמרתי הם היו צפוניים בשלב שהרב כותב את זה.
אז למה אתה מתלבט אם זה או זה? הוא אומר, זאת אומרת צפוניים, צפוניים, כל מה שצפון שיתגלה. כל השם קורא בכוח. הנה פה, זה מה שאמרתי מקודם. התביעה הזאת, הבניין, מקודם הוא אומר, בניין העולם תובע. מה זה בניין העולם תובע? זה כל השם מתגלה בבניין, בתביעה שבאה מתביעת בניין העולם. הבניין העולם, בניין העולם המתמוטט, התובע את בניין האומה הישראלית, הדורשת בניין האומה הישראלית, זה בעצמו כל השם. כמו שאמרנו, כי הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו בשפת המאורעות, זה צריך להתרגל, להקשיב לכל השם הדובר אליך. כל השם קורא בכוח, ומתוכיות, ומאיפה אתה שומע את כל השם? מתוכיות נשמתנו ומתנועות החיים אנו מבחינים אותו. ומה הוא קורא? ישראל מוכרח לחשוף את מקור חייו. ישראל מוכרח לעמוד אכן על רגלי אופיו המוכני. זה כל השם הקורא. מאיפה אתה שומע אותו? מתוכיות נשמתנו ומתנועות החיים אנו מבחינים אותו. תראו, מתנועות החיים אנו מבחינים אותו, המילה הזאת, תנועות החיים, זה כל מה שדיברנו מתחילת הלימוד שלנו פה במלחמה. כל התופעות, מכל הציבור. מה שאמרתי פה מקודם, שברי הפאזל, שמכל מקום הרם מסתכל, וכל דבר הוא רואה בזה שבר. שבר פאזל, זה מתחבר לו מיד לחלקים האחרים, ונוצרת לו תמונה שאין לו ספק למשמעותה. או תמונה, או עכשיו אפשר לעשות, במשל שפה אפשר לעשות זה שברי קולות שהופכים להיות לו לרצף, והוא שומע דיבור ברור של כל השם שכך הוא אומר. רק יש פה עוד פרמטר אחד, שהוא עוד, נגיד, מרכיב פאזל, אולי מרכיב פאזל שווה כנגד, כנגד כל המרכיבים האחרים, אבל פה, את זה הוא לא אמר מקודם, דומני שהוא לא אמר מקודם, אבל פה הוא אומר שאנחנו שומעים את כל השם מתוכיות נשמתנו. זה כמו שאמרנו, אם הרב מקודם הוא אמר, אי אפשר לרוח אדם שהרגשת נשמתו פועמת בו. יש הרבה בני אדם שהרגשת נשמתם אינה פועמת בהם. אבל יש בני אדם, יכול להיות שמעטים, הם בטח לא רוב בני אדם, אבל יש בני אדם שהרגשת נשמתם פועמת בהם. ואצל הרב זה ברור, הרגשת נשמתו ודאי פועמת בו. והוא מתוכיות נשמתנו, עכשיו לא אומר מתוכיות נשמתי, נשמתנו, הוא בטוח שמה שהוא חש בנשמתו, זה דבר אחד עם מה שהאומה חשה, הכללות חשה, כי שם הוא נמצא כל הזמן. טוב, זה באמת מדרגה מיוחדת של הרב, ושל אנשים כמו הרב. אבל מכל מקום, לא בגלל שזו תופעה מיוחדת, אז הרב ישקר, ולא... לא ידווח עליה, והוא חש את מתוכיות נשמתו, שמה שהוא חש מפנימיותו זה דבר אחד עם כל מה שהוא רואה, עם כל תופעות החיים, שהם יכולים להיות למיליוניהם, מיליוני תופעות, מכל דבר, יש איזו באיגרת שרב כותב להורים שלו, שאין דבר שלא אומר לו גאולה. הכל פה, כל דבר. כשהוא מסתכל עליו, הוא רואה פה את העניין. אז זה תנועות החיים. מתנועות החיים ומתוכיות נשמתנו. זה הכל אחד. כמו שקצת דומה להקבלה. לגלגולי הזמנים והמלחמה שלכם. מלחמת עולם שעכשיו וגלגולי הזמנים בעצם בולה. זה מכתבים שונים, מכתבים הפוכים. ממציאות חיצונית, זה תנועות החיים, ומתוכיות נשמתנו, מכיוונים שונים, אבל כיוונים שונים, הם מהדהדים את אותו קול, קול השם הקורא בכוח, ומתוכיות נשמתנו, ומתנועות החיים אנו מבחינים אותו. ומה אנחנו מבחינים? מה השם קורא? ישראל מוכרח לחשוף את מקור חייו. לעמוד אכן על רגלי אופיו הרוחני. האמת היא שזה מילים, תוכן העניין במילים שונות, כפל העניין במילים שונות. מה שאומר מקודם, שצריך לקרוא לכל הכוחות הצפונים באומה, אורו וקומו על תפקידכם, אז זה אותו דבר, זה מה שהוא שומע, את כל השם בכוח. למה כל אחד צריך לקרוא את זה? כי הוא צריך להצטרף לכל השם בכוח, הקורא את זה. וכל השם בכוח קורא את זה, הוא אומר את אותו דבר. הוא אומר שכל הכוחות הצפונים באומה צריכים לאור ולקום על תפקידם. כלומר, ישראל מוכרח לחשוף את מקור חייו, לעמוד אכן על רגלי אופיו הרוחני. אני לא זוכר מתי שנאמרנו את זה כאן, כי אני חושב שזה מתאים, אבל לא זוכר שנאמר את זה דווקא פה, אבל כמה פעמים שמעתי מהרצית את הסיפורון הזה, שהיה איזה בריטי אחד, שהוא נהרג בשורות ההגנה. ומצאו אותו, את אותו מצאו בקהילה, הוא היה גוי, אבל אתם יודעים, כמו אורט, איך קוראים לו, שכחתי עכשיו, איך? אורט וינגיט. אורט וינגיט. אבל הוא לא היה יחידי, והיו, על כל פנים, הסיפור הזה למדתי שתחול פחות, היה עוד אחד. הוא היה בישראל גדול, שמסר נפשו ונהרג בשורות ההגנה, ככה, אני זוכר את הרב צידן לספר. וכל פנים מצאו אחר כך בכליו, מצאו פנקס, ושם היה יומן כזה, אתם יודעים, זה תופעה עד ימינו. בפעמים אלה נהרגים, פתאום מתגלה שאולי סגולה לא להיהרג, לא לכתוב יומנים. אבל הוא נהרג וכתב יומן, ושם הוא רשמי תחושותיו על הר הזיתים. ושם הוא אומר שהוא עומד שם על הר הזיתים, והוא שומע קולות, 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 בוקעים, ישראל, אורה, אורה. ככה הוא כותב. אז הנה, אפילו גוי, אז, טוב, זה היה עוד, אני מבין, בשורות ההגנה, זה היה עשרות שנים אחרי שהרב כתב את הדברים האלה פה, אבל יש גויים גדולים שגם הם חשים את כל השם קורא בכוח, קורא מכל הכיוונים, ויש גוי ששמע את זה על הר הזיתים. כן. אז זאת, כן.
הקריאה פה היא
שמיעה
פיזית?
הקריאה פה, כל שם קורא בכוח. את שואל אם הקריאה פה היא פיזית.
אני לא מספר את הסיפור של הגוי הזה ששמע קולות.
כן.
אני הבנתי פה שהשמיעה היא במניעת התודעה, בראיית המאורעות בעין הישרה,
מה אתם תראה לצמחה שהגוי הזה שהיה שם על הר הזיתים הוא שמע קולות פיזיים, פשוט לא היה לו את הפלאפון שלו אבל הקליט אותה. כן, אז ישראל מוכרח לחשוף את מקור חייו, לעמוד אכן על רגלי אופיו הרוחני. אז זה מאוד דומה למשנה, חביב אדם שנברא בצלם, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. אבל איך הרב צבי דיה מסביר את זה? חיבה יתרה, כאילו כתוב, כשנודעת להם. הדברים קורים, יש ממדים סבוליים, יש ממדים הווייתיים, הם קורים. וזה ודאי חביבות, מי שזכה על המדרגה הזאת, צלם, חמדה, גנוזה, ודאי, יש הרבה מעלות. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. אבל פה הנושא הוא להעצים את זה בחיבה יתרה כשנודעת. אז גם פה, זה מציאות שהיא מתרחשת פה. ישראל הולך וחושף את מקור חייו, אבל ישראל צריך לעמוד אכן על רגלי אופיו הרוחני. זה אולי הדבר הכי חשוב בדורות אלה, לברר לעם ישראל. צריך לברר לעם ישראל מה פירוש המילה ישראל. זה המילה הנשואה בפי כל, אני חושב שמעטים האנשים שיודעים את פירושה, לאשורו. אבל כל פנים, עם ישראל צריך להבין מה זה ישראל. עם ישראל מוכרח לחשוף את מקור חייו, הוא צריך לעמוד אכן על רגלי אופיו הרוחני. עם ישראל צריך להבין מי הוא. הוא צריך לזהות את עצמו נכון. צריך, כדי לזהות את עצמו נכון, הוא צריך לעמוד על רגלי אופיו הרוחני. ואופיו הרוחני הוא גוי גדול אשר לו אלוקים קובעים אליו. זו אומה יודעת אופייה של אלוקים. טוב, תודה טובה לעמוד פה.